אני רוצה רק לומר לכם איזה רעיון יפה מפרשה. אתם יודעות, בתחילת הפרשה כתוב ככה. שימו לב לפסוק שכתוב בתחילת הפרשה, כתוב ויכתוב משה את מוצאיהם למעשיהם על פי השם, ואלה מעשיהם למוצאיהם. אז המפרשים עומדים על כך, בהתחלה כתוב, בתחילת הפסוק כתוב מוצאיהם למעשיהם על פי השם, ובסוף הפסוק כתוב מעשיהם למוצאיהם. כן, כתוב הפוך, כן? מה זה? אז יש פה רעיון מאוד יפה שככה קצת אפשר לפתח אותו, אבל הבסיס בעצם מדבר על זה האוויר, שהוא אומר ככה. הוא אומר שבעצם החלק הראשון מוצאיהם למעשיהם על פי השם. הקדוש ברוך הוא היה תכנן להם את כל המסעות, לכל מסע יש לו את המטרה שלו, את התכלית שלו. זה נקרא ויכתוב משה את מוצאיהם למעשיהם. הם יוצאים ממקום שנמצאים למסע, למטרות ברורות, וזה על פי השם. הקדוש ברוך הוא יודע לאיזה מטרות להביא אותם. ואלה מעשיהם למוצאיהם. בני ישראל לא תמיד ידעו ולא הבינו מה באמת המטרה של כל תחנה ומתחה. אצלהם בעצם זה היה בנוי מסעיהם למוצאיהם. מה זה למוצאיהם? זאת אומרת, הם יצאו לדרך כי במקום שהם היו לא היה להם טוב. אבל הם לא ידעו בדיוק לאן הם יגיעו, הם לא ידעו מה התכלית. אז אני אומר את הרעיון, אפשר לפתח את הרעיון הזה, ככה אני מסתובב עם זה בראש ככה, איזה כמה יום, יומיים. אנחנו בעולם הזה הרבה פעמים שני מסלולים. לפעמים אנחנו יודעים בדיוק לאן אנחנו רוצים להגיע. אבל יש מצבים, אדם לא יודע לאן הוא יגיע, אבל דבר אחד הוא יודע. במצב הזה שאני נמצא, זה היה אולי טוב עד היום הזה. אבל אני רוצה להתקדם הלאה. עכשיו, לא טוב לי להישאר ככה. אדם בעולם הזה, הוא תמיד צריך לשאוף להתקדם. הוא לא תמיד הוא יודע לאן, אבל הוא יודע שהמצב הנוכחי שלו, את זה הוא מיצה. והוא צריך להתקדם מעלה. זה בדיוק האופציה שיש, אפשרות אחת מוצאים למסעים, שאדם יודע בדיוק לאן הוא רוצה להגיע. יש מצבים שהוא לא יודע, אבל הוא יוצא לדרך, למה? למוצאים. הוא אומר, אני רוצה לצאת מפה, לא טוב לי פה, אני רוצה להתקדם מעלה. אני חושב שזה רעיון מאוד מאוד נכון לחיים, כי אחד הדברים הכי לא טובים בחיים, שאדם נשאר כמו שהוא היה. אדם פה בעולם הזה, הוא כל הזמן צריך להתפתח. צריך כל הזמן לצמוע. אף פעם אדם לא מסתפק במה שיש לו. יש לו מנה, רוצה 200. אם זה נאמר על דברים גשמיים, קל וחומר על דברים מוכנים. אדם תמיד צריך לשאוף ליותר ויותר. אז זה רעיון אחד שאני חושב שהוא מאוד יסודי לחיים. אם הייתם משעות פה לשבת, היינו מדברים על זה בשבת. אתם לא פה, אתם מקבלות את זה ביום חמישי. תחשבו על הרעיון, זה רעיון ממש חשוב לחיים. אתם עוד צעירות, אולי בהמשך החיים תבינו את זה יותר. אחר כך, תהייתי אגיד לכם עוד רעיון. יש לכם כוח לעוד רעיון?
כן.
או, מצוין. עכשיו תראו דבר מעניין. בכל המבית מסעות, פתאום שמתי לב שאת האירועים הכי משמעותיים שהעם ישראל עבר במדבר, כמו קריאת ים סוף ומתן תורה והניסים שהיו במערה, כל ניסים, בכלל לא מציינים את זה. תורה לא מציינת את זה. לא מתייחס לזה. אתן לכם דוגמה. כתוב, תן לכם דוגמה, קריאת ים סוף. כתוב, וישו מיתם, וישב על פי אחרות אשר על פני בעל צפון, ויחנו לפני המגדול, וישו מפני האחרות, ויעברו בתוך הים המדברה. אתה אומר, עברו בתוך הים. מה, איך עברו בתוך הים? תורה לא אומרת שום דבר, נס קריאת ים סוף, שום דבר. עברו בתוך הים. נהדר, זה כאילו הים היה קרח, ועברו עליו. תורה לא אומרת כלום. והלכו דרך שלושת ימים במדבר איתם, ויחנו במראה. ויסעו ממראה, ויבואו אלימה, ובאלים 12 עינות מים, ו-70 תמרים, ויחנו שם. את כל הניסים שהיו, אם זה קריאת ים סוף, ואם זה מתן תורה, והניסים שהיו במראה, התורה לא אומרת כלום. על מה התורה עומדת? על משהו מאוד זניח לכאורה, מה? כתוב, הגיעו לאלימה, ויבואו אלימה, ובאלים, הגיעו לאלים, מה מצאו שם? 12 עינות מים, ו-70 תמרים, ויחנו שם, מה זה מעניין אותי? זה פתאום, התורה פתאום, כן מצא לנכון לציין, מה, יש פה נס, יש פה משהו? אין פה כלום. על כל הניסים הגדולים שעברו במדבר, התורה לא אומרת שום דבר. שמצאו פתאום 12 מעיינות מים, 12 עינות מים ו-70 תמרים, זה התורה מציין. זו שאלה רצינית מאוד. אבל השאלה הזאת, עומד הרמב"ן, אבל לא כאן בפרשה, הוא עומד על זה בפרשת בשלח, ששם התיאור, באמת זה קרה אז. בפרק ט"ו, פסוק כ"ז. יש לכם פה שמות? כי בו יש לי רק את ההתחלה של הפרשיון. יש לכם? פרק שמות כ"ז. ויבואו אלימה, ושם 12 עינות מים, ו-70 תמרים, ויחנו שם על המים. אומר רש"י בשמות, מה זה? אומר רש"י, 12 עינות מים, למה 12? כנגד י"ב שבטים נזדנו להם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הביא אותם למקום, הם מוצאים שם 12 מעיינות מים, כל שבט מצא את המעיין שמתאים לו. וואו, איזה יופי. ו-70 תמרים. מה הם עשו עם 70 תמרים? הכוונה עצי תמרים. אומר רש"י, 70 תמרים כנגד 70 זקנים. ה-70 זקנים, כל אחד קיבל עץ תמר. אז מה יש פה? הרמב"ן אומר, ורבנו בחיי מסביר את זה עוד קצת. מה? איך? תמרים. הרמב"ן מסביר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, המיוחד בסיפור הזה, וזה נפלא מה שהוא אומר פה, תראו, מה שאלנו, כל הניסים שהיו במדבר, התורה לא מציינת. לא קריאת ים סוף, לא ממד הר סיני, לא הנס שהיה במראה, כלום. מה התורה כן מספרת? שהם הגיעו למקום ששם במקום הזה מצאו 12 עינות מים. זה נס? לא, אין פה נס. הקדוש ברוך הוא לא עשה להם שום נס. הם הגיעו, אומר הרמב"ן, הוא מביא מדרש. רב לזר אומר, שם הם מצאו 12 מעיינות מים ב-70 תמרים שהיו מוכנים להם משש ימי בראשית. לא היה פה נס. לא היה נס. והתורה מציינת את זה. מה התורה רוצה להגיד בדבר הזה? התורה מציינת כאן משהו מאוד עמוק. בגלל שזה לא נס, מה התורה אומרת? אז מה הם רואים פתאום? הם באים למקום שמוכן להם מששת ימי בראשית. מה? מחכים להם. זה מחכה להם, הקדוש ברוך הוא ברא את זה בשביל זה. הבריאה מחכה להם. זו כבר חוויה, איך?
הם חשבו שזה נס?
לא יודע, לא, הם לא חשבו שזה נס, לא, לא חשבו שזה נס. הניסים בדרך כלל קוראים שהם בצרה, ופתאום הקדוש ברוך הוא עושה להם נס, פול שום דבר. הם הולכים, פתאום רואים 12 עינות מים. הם הולכים, רואים 70 דברים. וואי, זה מחכה לנו כמו שאת אמר. משש ימי בראשית, או, זה כבר מסר אחר. שהכל בראשית ברא אלוקים, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל בשביל עם ישראל, זה כבר משהו מיוחד. שהטבע מחכה להם, זה בשבילהם. או, זה יחס מיוחד. זה התורה דווקא כלמצן. מאוד מעניין. זה חומר למחשבה. אני עדיין אגיד לכם בכנות, אני לא בטוח שהבנתי את הרמב"ן הזה עד הסוף. אני ראיתי את זה היום בראשונה בצהריים. אני צריך עוד להתבשל בזה טוב טוב. אבל זה בוא נאמר, זה 90% מהדרך. תבשלו גם אתם בזה. אני לא בטוח שהגעתי לנקודה עד הסוף. איך, איך?
התורה לא מספר
בנקרה. לא, שום דבר. שום דבר לא. איך? מה היה?
היה
צבע,
הם עברו בתוכו.
במדבר, במדבר.
במדבר, במדבר. עכשיו במסעות כאן.
כן, אבל גם קריאת ים סוף מסיפור לי.
אבל התורה לא אומרת שום דבר קריאת ים סוף. התורה הלכו בתוך הים. מה בתוך הים? איך הלכו בתוך הים? הקראתי לכם את הפסוק מקודם, כן? מה התורה אומרת? התורה אומר דבר מאוד מוזר. כן, במשפט זה. כן, כתוב, ויעברו בתוך הים. זה יעברו בתוך הים. זה נחמד, מה, גם קפה? מה קרה שם? לא, לא כתוב. טוב, זה הרמב"ן שם בשמות, צריך עוד להקל אותו טוב. אבל זה הכיוון. זה מחכה לאדם. וואה, זה מחכה לי. לא יודע אם סיפרתי לכם, אני חושב שפעם סיפרתי לכם, אני לא יודע אם אתן זוכות, עברתי פעם מעין חוויה כזו, גם שמשהו מחכה לך. זה החוויה, כן? לא ששינו לכבודך את הטבע, משהו מחכה לך. זה זווית אחרת. אני חושב, סיפרתי לכם את זה פעם, שהיה לי פעם, הייתה לי איזו בעיה גדולה באוטו, וכל פעם, היה שם חלק שעשה הרעש גדול, אז הייתי צריך לעצור את האוטו, כבר לפני 30 שנה, ולחבר את החלק עם פלייר. זה עשה רעש מאוד גדול. זה לא נעים כך לנסוע בירושלים, להעיר את כל השכונה. והיה יום אחד ששכחתי את הפלייר בבית. אז עצרתי את הרכב באיזה תחנת דלק שם, בקריית יובל. אמרתי אותו, מה אני אעשה? קודם כל נצור את האוטו, לא יהיה רעש. אולי יודע, אולי אני אעשה את זה עם סמרטוט, אולי נמצא משהו. קודם כל עצרתי. בואו נסתכל מה קורה מתחת לאוטו, אם באמת זה התפרק, בגלל זה הרב. נסתכל מתחת לאוטו, ומה אני מוצא מתחת לאוטו? פלייר. לא, את הפלייר שלי שכחתי בבית. הייתי בשוק, אמרתי, מה, הפלייר הזה מחכה לי. ובדיוק שם חניתי. זו חוויה שאתם, הייתי בשוק הרבה זמן. אני לא מאמין למה שאני רואה. אז זה לא היה פה נשע, הקדוש ברוך הוא פתאום הוריד לי פלייר. הפלייר חיכה לי. מעניין, נכון?
זה קורה הרבה.
זה קורה הרבה. רק צריך לראות שזה קורה. איזו חוויה מיוחדת. אוקיי. אבל על הרמב"ן עצמו אני עוד לא בטוח ב-100% שהבנתי אותו עד הסוף. אז זה צריך להתבשל. לא תמיד מבינים מיד. צריך להתבשל, לחשוב עם זה. אדם צריך תמיד ללכת בראש. מה? איך?
תמיד שאלה בראש.
כן, חייב. אחרת מה המוח יחשוב לשטויות? מה המוח יחשוב? צריך לחשוב בתורה, אחרת מה הוא יחשוב? תמיד לחשוב על משהו, לא? הראש תמיד עובד, לא? אם לא תכניס לו איזה קושייה טובה, אז מה הוא יבוא? טוב, אתם בטח התגעגעתם לשפת אמת.
כן.
לא יודע למה אתם שפת אמת כבר חודש.
כן.
בטוח שהתגעגעתם.
אולי כן למדת.
אולי כן למדת, נכון. חזקה עליכם שלמדתי, ועוד במלא דומים, בטח לומדים שפת אמת. אז בואו נראה, תראו בבקשה את הקטע, זה הקטע האחרון של השפת אמת, כי אתם באים אל ארץ כנען. כן, בפרשה שלנו יש סוגיית המסעות, יש סוגיית ירושת הארץ, חלק שלווים, יש את הנושא של עיר מקלט, את הנושא של בנות צפרת, כן, הם ארבעת הנושאים. פרשה מאוד מיוחדת. הפרשה שבעצם חותמת את ספר במדבר. בואו נראה, יש פה קודם כל מדרש מאוד יפה, ונראה את המדרש בפנים, ואחרי זה נראה את השפת אמת. יש לכם עוד היום בערב שיעור? אז מתי אתם נוסעות? ואלה שנוסעות היום, יש לכם עוד אוטובוס היום? מתי? מתי האוטובוס? עד 10:30 נספיק. אני קורא. אז אם התפססת, את באת עם האוטו של הסבא, תוכלי לקחת אותו. אני רואה פה מלא מכוניות, מה כל אחד בא עם מכוני? אני יודע, יודע כבר. בשביל הבדיחה. הלאה. אני קורא. כי אתם באתם אל ארץ כנען. הלכה, עד שלא נכנסו לארץ, כיצד היו מברכים על המזון, שנו רבתנו. עד שלא נכנסו לארץ ישראל, היו מברכים ברכה אחת. אז אין את הכל. במדבר, הייתה רק ברכה אחת של ברכת המזון. כתוב, שבעת ואכלת, וברכת את השם אלוקיך, וברכו רק אדן את הכל. משנכנסו לארץ ישראל, היו מברכים על הארץ ועל המזון. ארץ ישראל, יש את הברכה השנייה. הברכה המיוחדת הזו, שעל הארץ ועל המזון, הברכה של ארץ ישראל, כן, ברכה שאתן מכירות אותה היטב על ברכת המזון. רק נזכיר את את התוכן של הברכה. אנחנו רואים ככה. כן. גם בא? נכון, לא, אבל רק משנכנסו לארץ, אז התחילו. תשימי לב, הברכה היא לא רק על מה שאכלנו, זה הזדמנות להודות על כל ארץ ישראל. מודה לך השם אלוקינו על שנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה. ארץ ישראל היא חמדה, יש בה חימוד, טובה ורחבה. ושתתנו השם אלוקינו מארץ ישראל, נתנו בית עבדים, ועל בריתך שחתמת בבשרנו, כן, זה הברית מילה, ועל תורתך שמתנו, ועל חוקיך שנתנו, ועל חיים בכן בכל שכנתנו, ועל אכילת מזון שאתה זן ופרנס אותנו תמיד בכל יום ובכל לילה ובכל שעה. ועל הכל השם אלוקינו אנחנו מודים לך, ומברכים אותה, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד, ככתוב, אכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, על הארץ הטובה אשר נתן לך. ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון. אז זוהי ברכה על הארץ ועל המזון. אני ממשיך הלאה. איך? מה?
אפשר לשאול שאלה לפני זה?
נו, מה זה לפני זה?
אני לא
שאלה
לפני, אלים.
על?
אלים. באמת, כאילו, הכל מתואר בצורה תמציתית, חוץ מאלים, ואת המקום שלא היה להם. אז זה גם כאילו...
מקום שלא היה?
שלא היה להם מים.
אבל לא כתוב על ניסים, לא?
כאילו, הכל כאילו בתמציתיות, אבל יש שתי דברים שכן, כאילו...
ופתאום פה התורה מרחיבה, זה בכלל לא היה נס. שאלה למה? זה הרמב"ן עומד. למה דווקא את זה? אוקיי, מי שחרבה... הוסיפו בוני ירושלים. בסדר? שחווה, הוסיפו בוני ירושלים. ומשנקרבו הרוגי ביתר, הוסיפו הטוב המטיב, כידוע לכם. נכון? זה ברכת הטוב המטיב. את איך קוראים? את אוריה? מה את? את אוריה. חותך מה? לא, לבנתי איך נכנס פעמיים. יש עוד הפתעות כאלו. זהו, לא, כי יש פה עוד אחד עם תאומה. יש פה אפילו שתיים תאומות, כן. ואין לך חביבה מכולם יותר מברכת על הארץ ועל המזון. הברכה שהקדוש ברוך הוא הכי מחבב זה הברכה הזאת. כי זה הברכה של ארץ ישראל.
שכך אמרו חז"ל, כל מי שאינו מזכיר בברכת המזון על הארץ ועל המזון, ארץ חמדה וברית ותורת חיים, לא יצא ידי חובתו. זאת אומרת, זו הברכה הכי חשובה, ברכת הארץ. אמר הקדוש ברוך הוא, חביבה עליי ארץ ישראל יותר מן הכל. חשוב להדגיש את זה במיוחד בחודשי הקיץ. אומר הקדוש ברוך הוא, ארץ ישראל היא הארץ החביבה ביותר מבין כל הארצות, שאני תרתי אותה. הקדוש ברוך הוא זה שגילה את הארץ. וכן הכתוב אומר, ביום ההוא נשאתי ידי עליהם ארץ אשר תרתי להם. זבת חלב ודבש, צבי לכל הארצות. צבי הכוונה רצויה, צבי בארמית זה רצון. וכן הוא אומר, ואתן לך ארץ חמדה, נחלת צבי, צבאות גויים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, הן הארץ חביבה עליי, שנאמר ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד, וישראל חביבין עליי, שנאמר כי מאהבת השם אתכם. כן, אומר הקדוש ברוך הוא, ארץ ישראל ועם ישראל הם חביבים על הקדוש ברוך הוא. מה נקרא חביבים? הכוונה היא, כי יש להם את הנקודה האלוקית. מה זה, מה חביב על הקדוש ברוך הוא? זה מי? לארץ ישראל היא ארץ עם התכונה האלוקית, ארץ עם השגחה האלוקית, ועם ישראל יש לו את התכונה האלוקית. על עם ישראל נאמר, חביבין אליי, שנאמר כי מאהבת השם אתכם. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אכניס את ישראל שהם חביבים עליי לארץ שחביבה עליי, שנאמר כי אתם באים אל ארץ כנען. כן, עם ישראל, מה מתאים לו? מתאים לעם השם ארץ השם. שניהם חביבים לקדוש ברוך הוא. יש מדרש מקביל למדרש הזה, גם הוא בפרשה, אני אקריא לכם אותו, הוא מאוד מקביל, אבל טיפה שונה. על הפסוק, ואת הארץ אשר תיפול לכם נחלה, מהו לכם? לכם היא ראויה. אשר תיפול לכם, משל למלך שהיו לו עבדים ושפחות, והיה משיא לעבדיו שפחות מן אוסיה אחרת, הוא חיפש להם שפחות ממדינה אחרת, ולשפחותיו חיפש עבדים מאוסיה אחרת. עמד המלך וחישב בדעתו, אמר, למה לי לחפש שידוך ממקום אחר? העבדים שלי והשפחות שלי מוטב שעשי עבודיי לשפחותיי, שלי לשלי. כך כביכול הקדוש ברוך הוא אמר, הארץ שלי, שנאמר לשם הארץ ומלואה, וישראל שלי הן, שנאמר כי לי בני ישראל עבדים, מוטב שאנחיל ארצי לעבדיי, שלי לשלי. לכך נאמר, זאת הארץ אשר תיפול לכם. זה מדרש מקביל, רק שני ביטויים קצת שונים. במדרש שלנו נאמר חביבים, ופה נאמר שלי. שלי אולי זה מראה על עוד יותר קרבה, על שייכות, זה שייך לקדוש ברוך הוא. חיבוב, זאת לא אומרת זה שייך, אבל זה אותו רעיון. אז ארץ ישראל, זה מתאים לעם ישראל. אז לכן הגויים כשהם יושבים פה, אז הארץ לא נותן פירותיה. כמו שהגמרא אומר בסנהדרין, שאחד מהסימנים לגאולה, שהארץ נותן פירותיה, שעם ישראל יושב בארצו, אז הארץ היא שמחה כשהבנים חוזרים והיא נותנת פירותיה. זה מיוחד. אז זה נראה את השפת אמת, אני קורא. במדרש, כי אתם באים, כשירד המן ברכו את הזן, את הכל, מי שנסו לארץ ברכו על הארץ ועל המזון, וברכה זו חביבי, חביבה, אשר תרתי להם צבי לכל הארצות, עיין שם כל המדרש. אומר השפתנו, מסביר, למה ארץ ישראל כל כך מתאימה לעם ישראל. הוא מסביר את עומק העניין, והוא אומר ככה, המן במדבר אמרנו שברכו את הברכה הראשונה, ואיך הברכה הראשונה בנויה, אזן את העולם כולו בטובו, בחן ובחסד וברחמים. אז מה זה מראה? בזכות מה קיבלו את המן? איך? זאת אומרת, ולא מה? ולא בדין. זה הכל בחסד ורחמים, אז הוא יסביר. הוא אומר, המן היה מתנה מן השמיים, בחסד עליון, וזה ברכת הזן את העולם, בטובו, בחסד. זה הכל היה חסד עליון. אבל ברכת הארץ יתרה, מה שניתן לבני ישראל להמשיך השפע, הברכה, המיוחד בארץ ישראל, בניגוד למדבר, שהברכה באה בחסד, הרי בארץ ישראל הברכה באה בזכות עם ישראל, בזכות מעשיהם. אז ארץ ישראל נותנת את פירותיה. הדגש הוא על ידי מעשיהם. והנה ארץ ישראל היא מעט הכמות ורב האיכות. שימו לב להגדרה הזאת. בכמויות הארץ פה קטנה. אבל האיכויות של ארץ ישראל, זה המיוחד. האיכות, התכונות של ארץ ישראל, כן? הטעם, המתיקות של ארץ ישראל, הוא יסביר. וארץ ישראל היא מעט הכמות ורב האיכות, כי העיקר הוא הפנימיות, ולא החיצוניות, הכמויות. ולכן נדמה כצבי, ארץ ישראל נקראת ארץ הצבי, מה המיוחד לצבי? שאין אורו מחזיק את בשרו, שהפנימיות רב מאוד מן החיצוניות, מלבוש החיצון. אז זה מיוחד בארץ ישראל, הפנימיות. ולארץ ישראל היא מתפשטת לפי הכמות, לפי האיכות. ולכן הוא אומר, ארץ ישראל נקראת זבת חלב ודבש. רגע, מיד, מיד. צבי הכוונה בעל חי צבי. צבי, הבעל חי צבי, הוא בנוי בצורה כזאת שהאור שלו מתפשט לפי התוכן שלו. ולכן נקראת זבת חלב ודבש, סופי תיבות של זבת חלב ודבש בסדר הפוך, סופי תיבות שבת, שגם השבת הוא כן, שמתגלה בו פנימיות השפע. מה זה שבת? זה הכל פנימיות. למה בשבת הכל פתאום מקבל טעם מיוחד? גם הדברים הגשמיים וגם הדברים הרוחניים. יש לנו ברוך השם שבת פעם בשבוע כל שבעה ימים, זה מתנה אדירה. פתאום אתה אדם אחר, בן אדם אחר, שמתגלה בו פנימיות השפע. זה האיכות, זה הפנימיות. ולכן הוא מוכן רק לבני ישראל. אז ארץ ישראל בחינה של שבת, זה לא מתאים לגויים, כי הגויים אין להם שבת, ולכן הוא מוכן רק לבני ישראל. ולמה ארץ ישראל מתחימה? למה התכונה הזאת של מעט הכמות ורב האיכות היא מתאימה דווקא לעם ישראל? מדוע? אומר, השפת אמת, זה גם הם, עם ישראל, מעט הכמות, כמו שכתוב בפרשת ויתחנן, אתם המעט מכל העמים. כתוב, לא מרובכם בחר בכם השם, כי אתם המעט מכל העמים. אז למה הקדוש ברוך הוא בחר בנו? מאהבת השם אתכם, בגלל האיכות המיוחד, הנשמה האלוקית שיש לנו. אז אם כן, עם ישראל וארץ ישראל זה אותה תכונה, ולכן השידוך הזה כל כך עובד, כל כך נכון. אבל הפנימיות, עם ישראל, מעט הכמות, אבל הפנימיות שלהם רב וגבוה מאוד. זה הפנימיות, זה הנשמה האלוקית, החוכמה האלוקית, זה התכונות הפנימיות, זה מיוחד לעם ישראל. ולכן, אם אמרנו שארץ ישראל זה שבת, אז גם עם ישראל, גם בישראל כתיב, דבש וחלב תחת לשונך, זה נאמר על עם ישראל בשיר השירים, סופי תיבות של דבש, חלב וחלב תחת לשונך, סופי תיבות שבת, זה עם ישראל. אז גם ארץ ישראל וגם עם ישראל, בחינה של שבת. מה זה שבת? מעט הכמות ורב האיכות. זה עם ישראל, זה הכוח של עם ישראל. וזה ארץ ישראל. הוא מסביר איך זה עובד. ארץ ישראל, שהוא עיקר העולם, ובאמצע העולם, שמשם מתפשטים כל המקומות, כמו שהגמרא אומרת, איך העולם נברא, הקדוש ברוך הוא ברא קודם כל את אבן השתייה, מאבן השתייה את הר הבית, מרבה את ירושלים, ירושלים את ארץ ישראל, ומארץ ישראל את כל העולם כולו, הכל בא מארץ ישראל. אז גם העולם מתקיים מכוח ארץ ישראל. אז הוא אומר, ארץ ישראל שהוא עיקר העולם, הוא באמצע העולם, שמשם מתפשטים כל המקומות. אם כן, העולם שנברא בתורה, הרי הוא אומר, הוא באמת הכל מצד התורה, שכל העולם נברא בתורה. אז אם ארץ ישראל היא מרכז העולם, אז בארץ ישראל יש את התורה, כי העולם נברא מכוח התורה, וארץ ישראל היא מרכז העולם. אם כן, שם עיקר התורה. לכן ארץ ישראל היא ארץ שהיא כל כך אלוקית. ואותו דבר, אותו עיקרון, וכן בני ישראל, שבשבילם נברא כל הבריאה. אם כן, העולם נברא בשביל עם ישראל. אז לכן עם ישראל הם נקראים, כזה ביטוי של חז"ל, אם כן, הם בני תורה. אנחנו הבנים של התורה. יש לנו את התכונות האלוקיות. רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. אולי לא תמיד רואים את זה בכל מקום. כי יהודי צריך להתנהג על פי התורה, בכדי שזה ייראה. אבל עם ישראל נקראים בני תורה. אנחנו הבנים של התורה. התורה נמצאת בתוכנו. התכונה של התורה, זה טבוע בתוכנו עמוק. בישנים, גומלי חסדים, רחמנים. אני יודעת, למשל, כל הרעיון הזה של לעצור טרמפים. אצל הגויים אין דבר כזה. אתם רואים פה ערבים עוצרים טרמפים? אז שלא תתבלבלו. ערבי שעוצר טרמפ, אתה משלם לנהג כסף.
מה?
בטח. אין דבר כזה. אצלם כל אחד הוא נהפך לנהג מונית.
מי? תמיד עוצרים, אמרתי, מה? לא יכול להיות שהם יותר נחמדים.
איפה הם עוצרים לך?
לא, כאילו, כשעושים
הרבה נחמדים. את נוסעת עם רכב, אז מי עוצר לך?
כשהיא עוצרת רכב, אז היא רואה, ערבי עוצר לך.
את רואה שערבי עוצר לערבי,
כן. עוצרים אחד בשני.
משלמים להם על זה. ועוד מספרים על הערבים, שדופק אצל ערבי בבית מישהו, מבקש צדקה, אז הוא אומר לו, אללה ייתן לך. יש לו פתאום אמונה גדולה, הוא אומר, אללה ידאג לך. כל העניין הזה של אדם דופק בדלת, נותנים לו צדקה, זה הכל רק מקובל אצל יהודים הדבר הזה. שאסור להשיב אני רקם, כמו שאנחנו רואים בתפילה, מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו. אנחנו רואים לקדוש ברוך הוא כמו שיש הלכה, כשבא אני אסור להשיב פניו רקם, צריך לתת לו משהו. לא לפגוע בו. ברחוב זה סיפור אחר, כי ברחוב אולי זה קצת מוקר, אבל בבית, שמישהו דופק אצלך בבית, צריך מאוד להיזהר כן לתת משהו. לא צריך לתת לו סכומים מטורפים. אפשר לתת 5 שקלים, 10 שקלים, לא להשתוגע. לתת משהו, שלא לפגוע בו. ילדן כבר, עד שהוא דופק בבית, הוא עובר כבר כל כך הרבה איסורים וביזונות, הוא אומר, אוי, ומי יפתח לי את הבית, מה הוא יגיד לי, איזה פרצוף הוא יעשה לי. אז הוא קיבל מספיק ביזיונות. אני לפחות אתן לו על הביזיון הזה משהו. לפניך מלכן הרקם, אל תשמע, אסור להשיב פניו רקם, צריך לתת משהו. בכלל שיהודי מבקש משהו, לא צריך להגיד, אני לא יכול לעזור לך. שמעתי בדיוק שיר נורא יפה, אף פעם לא שמעתי אותו. שמעתי את זה עכשיו ממש לאחרונה. אתם מכירות את השיר הזה של הגיבן הקדוש? של יונתן רזיאל. שיר נורא יפה. מה הוא מספר? הוא למד
המנקה רחובות, הוא ראה תלמיד של מי? של אדמו"ר מצאצא. אז מה הוא אומר? מה הוא לימד אותם? הוא אומר, הדבר הכי חשוב, לעשות טובה, כך אומר, טובה ליהוד. יהודי מבקש אותך מה שתעשה לו טוב. מה זה טובה? שיהיה לו טוב. לא, הוא לא אמר לו, תדאג ליהודי. תעשה טובה ליהוד. טובה של היהודי יהיה טוב. תדאג של היהודי יהיה טוב. הוא אמר לו, זה הדבר הכי גדול, כך הוא אומר. הוא גם שר את זה טוב, הוא עושה את זה גוד. הוא שר את זה בסדר גמור. הביקרון זה לא שיר של קרלבר? לא לקחו את זה עם קרלבר? זה של קרלבר, זה היה מוכר לי משהו. נמשיך הלאה. מה? כי במען בני ישראל לא תרחו, קיבלו כל יום עליהם מען. זהו. אבל בארץ ישראל, אתה רוצה מזון? צריך לבוא, להשקוט את העצים, להדור, צריך לטעת, צריך לעבוד על זה, אין לך פה מען. אמנם מדברים שהטכנולוגיה עובדת על זה, שיותר נגיד תרצה פיצה, אתה לא הולך יותר לפיצריה. היום מפתחים רחפנים. אתה מתקשר לפיצריה, יבוא רחפן, ייקח מהפיצריה את הפיצה, קיים כל דבר, מי שסביר להיום, הכל נמדד בפיצה, אם זה מביא פיצה או לא. זה בוחן הפיצה. אתה תתקשר לפיצריה, אתה מזמין זה וזה, יבוא רחפן, תוק לך בדלת, זהו, אומר, הנה הפיצה, שם. זה כמעט כמו מן, אבל אתה צריך לשלם על זה גם כן. זה לא יבוא בחינם, עוד לא הגענו לפיצות בחינם. בארץ ישראל צריך לעבוד על הדברים, עכשיו הוא יפתח את זה. אם כן, בני ישראל, בני תורה, אם כן, ארץ ישראל מתאימה לארץ ישראל, לעם ישראל, זה ארץ אלוקית. וזה ראש כתוב, חבלים נפלו לי בנימים, דרשו חז"ל בזכות התורה שנקראת נעים. כן, עם ישראל זוכה לארץ ישראל בזכות התורה, וכתיב לשון רבים נעימים. אז מה זה תורה בלשון רמים? רמז לתורה שבכתב ושבעל פה. כן, עם ישראל זוכה לחבלים, חבלים זה חבל ארץ, זה החלוקה של ארץ ישראל בזכות זה שיש לו את התורה. זה הופך אותו לבן תורה, הוא ראוי לארץ ישראל. אם בחוקותיי תלכו, וזה או שכתוב נחלת שפרה עליי, אומרים חז"ל, הם נאה ללבושם, ולבושה נאה להם. ארץ ישראל נאה לעם ישראל, ועם ישראל נאה לארץ ישראל. באמת כתוב בפרשה, שאדם רצח, אז אין דבר כזה, זה הארץ מכירה אותו. כתוב, ולא תחניפו את הארץ, אין בכופר לפתור את זה. אדם שרצח, אז הוא צריך לקבל את העונש שלו. ואין, ארץ ישראל לא יכולה לסבול דבר כזה. אין דבר כזה. זה ארץ הקודש. אז הארץ הזאת, מי שלא מתנהג על פי כללי התורה, בסופו של הארץ פולטת אותו. הארץ מקיאה אותו. כמו שהקיאה את הכנענים, כי הכנענים התנהגו בצורה שהיא לא מתאימה לארץ ישראל, אז בסופו של דבר ארץ ישראל היא מתאימה רק ליהודים שהולכים על פי התורה. בשלבים, אבל בדי, אם אדם רוצח ועושה דברים איומים, אז הארץ מקיאה אותו, היא לא יכולה לסבול דבר כזה. היום כל התופעה הזאת שלאחרונה שומעים פה על דברים, אנשים יש להם פתיל קצר, זה משהו פה לא... לא נורמלי הדבר הזה. על חנייה, אחד רוצח את השני, מה מטורפים? סיפר אחד היום ברדיו, הוא אומר שהוא ראה פעם אחד חנה, הוא לא שימר לשומר, אז השומר אומר לו, לא, אתה תרוצה לי 20 שקל. לא יודע, התחיל ויכוח. אז הוא יצא מהאוטו, הוא אומר לו, קח 20 שקל. אז זה שהתווכח עם השומר, לו, למה שילמת לו? אומר לו, תקשיב. למה שילמת לו? אתה מתווכח איתו, אתה תקלל אותו, אני יודע איך זה ייגמר, בשביל 20 שקל שווה הדבר הזה? זה שלם לעשרים שקל. העניין הזה של הכבישים, זה בולט הכבישים, אנשים, גם אנשים מכובדים, אתה רואה פתאום בן אדם, שאני בטוח שבבית שלו מכובד, פתאום הוא עושה לך תנועות, מדבר לו יפה, מה קרה? אתה רוצה, תעקוב, אתה זה מה שאתה רוצה, מה קרה? תירגע, מה יש פה? אנשים חייבים להירגע מהר, זה יותר מטריד יותר מכל הפוליטיקה, יותר מהכל. מה זה, אנחנו עם אחד, מה זה פה? מה קורה פה? אנשים חייבים להירגע, מיד. יש ביניהם גם אנשים טובים, פשוט הוא מגיע לכבישו. צריך מאוד להיזהר, לא להיכנס לדברים האלה בכלל. לא להתווכח, לא לשום דבר לא. אתה רוצה לקח את החניה, להתראות, צריך חניה אחרת. מה זה? זה היום ונורא. זה הרבה גם, דרך אגב, תדעו לכם, בהשפעת הפוליטיקאים, שהם כל הזמן משמיצים אחד את השני, יוצאים אחד נגד השני, והעם רואה בזה מודל של התנהגות. הפוליטיקאים חייבים ללמוד לכבד אחד את השני. תכבדו אחד את השני, אתה יכול לחשוב מה שאתה רוצה, אבל תגיד את זה מכובד. תפסיקו להשמיץ אחד את השני, תפסיקו ללכלך אחד את השני, תדברו מכובדות, תהיו מכובדים. זה מקרין אחר כך על העם לך. אתם רואים בזה מודל, וכל אחד מתרגם את זה ברמה שלו. אז זה דבר שצורך תיקון גדול. אני רציתי להציע, עוד לא הצלחתי לתפוס אותו, יש את הארגון הזה, אור ירוק. אני רוצה להציע להם שיעשו יום, כמובן צריך הרבה הכנה, להכין את עצות, יום הנהג העדיף. אולי אתן רוצות לקדם את זה? יש לכם קשר באור ירוק, משהו? רציתי להתקשר, רציתי, לא הצלחתי לתפוס אותם. יום הנהג העדיף. כמובן צריכו להכין את זה הרבה זמן, כן? לא פתאום מנחיתים עליהם יום הנהג העדיף. צריכו להכין את זה, זה חודשיים. תתקונו לקראת תאריך זה וזה, יום ענה. אולי זה משהו ילמד משהו את האנשים. תחשבו על הרעיון הזה. אולי תק... איך?
אנשים ינקזו את כל האדיבות שלהם ליום אחד, ואז
שר... כן, אבל יש בזה מסר, זה אמירה. יש בזה מסר, במיוחד לילדים. תמיד צריך לשאול על הדור הצעיר. מה הם רואים הדור הצעיר? אנחנו שומעים גם על אלימות אצל ילדים. זה לא פשוט. זה עובר לגילאים מאוד קטנים. לחשוב על זה מאוד, זה מאוד מטריד הדבר הזה. יותר מהכל, יותר, אותי זה מטריד יותר מהכל. יותר מזה שהשמאל יעלה לשלטון, יותר. כי אם אין עם, אז גם אין ארץ. אנחנו לא נהיה מוחדים, שום דבר לא יעזור לנו. נזכור על מה אחר הבית שני. אנחנו לא רוצים להגיע לזה. אז האחדות זה הדבר הכי חשוב, יותר מהכל. יותר מהכל. חשבתי על הרעיון הזה, אולי זה יכול לחלחל איזשהו משהו גם לילדים, לציבור, ושזה עולה לסדר היום. תחשבו, אולי אפשר לקדם את זה. תחשבו על זה. אם יש לכם קשרים באור ירוק, תחשבו על הדבר הזה. טוב, נמשיך הלאה. ולכן כתיב, זאת הארץ אשר תיפול לכם. כשבני ישראל נכנסו לארץ ישראל, נגלה להם פנימיות ארץ ישראל. זאת הארץ אשר תיפול לכם. כאשר תיכנסו לארץ, הארץ תיפול לכם, פתאום אתם תגלו את כל האוצרות של ארץ ישראל, מה של אומות אחרות, ארץ ישראל לא מוכנה לפתוח רק לעם ישראל. מה? זה התכונות של ארץ ישראל, האווירה, וגם אוצרות הטבע. עכשיו תראו איזה אוצרות מגלים, את כל המאגרי גז וכל מיני אוצרות שאף אחד לא חלם שיש פה. מה? יש פה הכל. מה?
יש דברים כאלה במקומות אחרים, כאילו לא בטוח שהאווירה שנוצרה...
אבל עובדה היא שעד שעם ישראל לא הגיע לפה, לא היה פה כלום. מי עכשיו פה? טורקים, האנגלים. לא עשו פה כלום, לא היה להם שום דבר. הארץ נותן פירותה. הפירות של ארץ ישראל זה שם דבר בכל העולם. זה רק שעם ישראל שבו.
מה יהיה בגוש קטיף? הרי אותם פועלים ערבים שעבדו אצל היהודים בגוש קטיף, ובגוש קטיף הייתה תנובה אדירה של פירות, אותם פועלים יושבים שם בחממות, לא מצליחים לוצא כלום. כי הארץ לא נותן פירותיה.
חלק מכל הכיבושים שלו, כמו הערבותי והטורקים. זה עם שכאילו החליט שהוא
מתלבש
על החלק
הארץ. בסדר, הרבה אומות עברו פה וניסו, ולא לא היה להם את הברכה הזאת שיש לעם ישראל. אז הוא אומר, וזה כתיב, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך? הטוב הזה צפון ליראיך לעם ישראל. פעלת נגד בני אדם, שאין הכל מבינים פנימיות ארץ ישראל, רק בני ישראל. לכן נקרא ארץ ישראל, זה ארץ שמיועדת לעם ישראל, שלהם נגלה זו המתנה גנוזה. וכשיצאו בני ישראל משם, כשעם ישראל גלה מארץ ישראל, תראו איזה ביטוי יפה, יצא עודה זיווה אדרה. מאיפה הוא לקח את זה? מה כתוב שם? אז מה הוא עשה מזה שפת אמת? אותו עיקרון, אם זה נאמר על יעקב שצדיק עוזב את העיר, יצא עזבה, הדרה, אז עם ישראל שעוזב את ארץ ישראל, אז ארץ ישראל בעצם מפסידה, עודה, עזיבה, הדרה, כי דעית בגמרא, פשטלה, גם דלה. אתם מכירו את הגמרא הזאת? משך שנה שלמה לא פגשתם אותה? מה זה פשטלה, גם דלה? זה בארמית, זה לא טורקית. מה זה פשטה? ארץ ישראל פשטלה. מה זה גמדלה? מתגמדת. מתי ארץ ישראל מתפשטת? מתי היא מתגמדת? זה לא. זה מזכיר לי, כשהילדים שהיו קטנים, אז ביקרנו פעם אצל ההורים שלי, ובכניסה לבית, יש להם כזה מחסן בגובה של מטר. אז הילדים שלי שאלו את ההורים שלי, אם הם גרו שם במחסן כשהם היו גמדים. שפעם הם היו גמדים. זה פשטלה, גמדלה. ארץ ישראל, תלוי מי יושב פה. כשיושבים פה אנשים מתאימים, פשטלה. לא מתאימים, גמדלה. והנה, מנו לחם מן השמיים, בחינת תורה שבכתב. ארץ ישראל, בחינת תורה שבעל פה. מעיין התורה שנפתח על ידי פיהם של ישראל, שימו לב, בארץ ישראל הכל בא מכוח עם ישראל, גם התורה, שזה תורה שבעל פה, וגם הפירות של ארץ, הכל מכוח עם ישראל, כמו שכתבתי לאל, דבש וחלב תחת לשונך, זה הפה, זה תורה שבעל פה תחת לשונך, ולכן הוא חביב. עכשיו הוא הולך להגיד משהו, ואתם תסבירו לי את זה, למה? כמו שכתוב, חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. אתם מקראו את הביטוי הזה? חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה?
כמו חכם עדיף מנביא.
איך?
זה כמו חכם עדיף מנביא?
לא. אולי במשהו, אבל זה קצת רחוק. למה, מה זה חביבין דברי סופרים יותר מדברי תורה? מה זה דברי סופרים?
חכמים.
איזה תורה זה חכמים? תורה שבעל פה. מה זה מדברי תורה? איזה תורה? תורה שבכתב. למה דברי חכמים יותר חביבים מתורה שבכתב? זה התורה שבעל פה, הם עמלו על זה, זה החלק שלהם. רוצה אדם בקו שלו יותר? תשעה קווים שחברו. ובארץ ישראל, בניגוד למדבר, זכו אל התורה בכוח היגיעה. זה תורה שבעל פה. ארץ ישראל חביבה. עם ישראל חביב בארץ ישראל. כי הכוח בא מיגיעה. והמזון הוא כפי התורה. ולכן במדבר ניזונו מהמן, כי במדבר היה למן, זה כמו תורה, כי היה להם תורה שבכתב, זה הכל מבא מלמעלה. אבל בארץ ישראל, שזה תורה שבעל פה, זה על ידי העבודה. אז לכן גם עבודת הארץ, מאפקה מזון, הכל בא על ידי השקעה. כדאית בגמרא, והכל יהיה נחד. כן, ארץ ישראל חביבה. עם ישראל חביב. עם ישראל, כשהוא נמצא בארץ ישראל, הוא באמת מממש את עצמו בצורה מלאה. כי הכל בא, יש כאן יחסים הדדיים בין עם ישראל לארץ ישראל. עם ישראל משקיע, וארץ ישראל מחזירה לו כגמולו. עם ישראל מתאמץ גם בצד הגשמי וגם בצד הרוחני. וזה החביבות. אז החיים בארץ ישראל לפעמים יותר קשים. אבל יש בזה את המתיקות, יש פה את האלוקות, זה ארץ ישראל. וחשוב להדגיש את העניין הזה, במיוחד בחודשי הקיץ. סיפר לי עכשיו, לפני כמה ימים, זה יהודי, הוא אמר לי שאשתו נוסע לאוסטרליה, אז אמרתי לו, תגיד לי, מה היא כל שנה, מה תקשיב? היא כל שנה, חודשיים בשנה, היא נוסעת לאוסטרליה ודרום אפריקה, חודשיים. אמרתי לו, למה? אמר לי, כי חם פה. שמעתם על הגל חום שהיה באירופה עכשיו לפני שבוע? מי היה שם? איפה הוא היה?
בגרמניה.
בגרמניה?
הוא אמר לאמא שלי שהוא...
היה חם שם.
שחם כל כך כדי
שהוא... אני אגיד לך למה, שם זה שחם, זה היום הנורא. את יודעת למה? למה שם זה היום בנורא?
כי אין להם מזגנים.
אין מזגנים.
למה?
אין להם מזגנים. כי הם לא רגילים.
אין מזגנים,
40 מעלות. 40 מעלות. אז אומרים ש-70 שנה לא היה כזה חום. זה כמו שפה אומרים ש... אז סתם שידעו. שאומרים 70 שנה, אז מה היה בשנה שעברה? פחות חצי מעלה, כן? זה לא שאתה חושב 70 שנה, בטח, או ב-10 מעלה. פחות רבע מעלה. אבל לא משנה, להם באמת זה היה חם. וכנראה ישראלים שהיו באותה תקופה שם, זה חיזק להם את הגעגוע לארץ הקודש. כי פה בארץ יש מזגנים לפחות. חוץ מזה, מי שגר בער כמו בשילו, בלילה זה, אני לא יודע איך לכם פה בקרבן. איפה אתם גרים?
בראש
העין. שם זה לחמו, ללחות.
פה גם קר
בדמי. מה גם? איזה לחות? פה יש לחות?
אין פה לחות, איפה את גרה?
איזה קרבן את גרה? אני אגיד לכם את האמת, אנחנו בבית שלנו לא מדליקים בכלל את המזגן, רק בשבת. אין לי גם מזגנים בחדרים. לא, לא צריך מזגן. בחור, פשוט אתה פותח את החלונות לנו, ואנחנו עוד גרים באזור פחות קר, כי אנחנו בחלק המזרחי. אלה שגרים בחלק המערבי של שילה, יש להם כל הזמן רוחות לא נורמל. בחורף אני פחות מקנה בהם, אבל בקיץ זה נחמד להם יותר. אז מה עדיף בחלק, כל אחד מתאים לחלק שלו. אני מתאים לחלק ההוא, הם מתאים לשם. אבל בהר נעים בחורף. לכן יש לנו תמיד בעיה בקיץ, לאן לנסוע, לאן אנחנו ניסע. אנחנו כל השם תמיד היינו נוסעים למטולה. מטולה גם מאוד נעיש, אוויר טוב מאוד. אז נראה מה השנה, מה אשתי תכין השנה. טוב?
הרב?
כן.
דיברת גם קודם על הדוגמה של הפוליטיקאים ועל החדות. אתה רוצה אולי לומר לנו דעתך על מה שקורה היום עם ענייני החדות?
תראי, קשה לדבר נגד החדות. הייתה פה דילמה גדולה להשיב אישה האלה. להציב אישה שהיא לא דתייה בראש הרשימה. זו דילמה גדולה. אבל מצד שני, הרשימה של הימין היא לא רשימה דווקא של דתיים. אז זה היה העת, אף אחד לא חלה לשים אותה בראש הרשימה של הבית היהודי. זה היה הרי כבר ליבור. וזה, יש תיאות לכאן ולכאן, אפשר, ככה אפשר כך. יש אחדות, זה טוב. מה אני אגיד? אחרת הייתה סכנה שאף אחד מהם לא יעבור. בסדר, מקווה ש... למרות שאני אומר לכם, אני לא מאמין שהוא יצליח להקים בשלה.
אולי צריך להקים שם. מה יהיה? זו שאלה טובה. או שהוא יבין, אדון נתניהו יבין, שהוא תרם את חלקו לעם ישראל בצורה מאוד יפה. הוא צריך לתת למישהו אחר להקים את ה... מישהו במפלגה שלו. ואז גם מפלגות אחרות יסכימו להצטרף לממשלה. כל... הסיבה שהן לא מצטרפות בגללו. אז אם ייתן למישהו אחר, אז יש... אז זה. אם הוא לא ייתן, אני לא יודע מה יהיה פה. עוד פעם בחירות, אוי ואבוי לנו. הממשלה כבר לא מתפקדת שנה שלמה, זה לא תקין. הייתה היום שריפת ענק. הייתה שריפת ענק היום בבית מאיר. אתם יודעות איפה זה בית מאיר? כן. עכשיו, בדיוק הייתי בדרך כלל לברית מילה. אז מראיינים את המפקד מחבש, שואלים אותו, נו מה קורה? הוא אומר, תשמעו, זה שריפת ענק, אנחנו מנסים להשתלט עליה. או, אז שואלים אותו, ותגיד לי, מה, הרי יש טייסת כיבוי. ראה שהייתה שריפה גדולה בקרמל, אחד הלקחים שלמדו, לקנות טייסת. יש שם נדע שישה מטוסים, או שישה או תשעה, שבנוי לה, זה לא המטוסים הכי גדול, בסדר, אבל יש טייסת. הוא לא, הטייסת מושבטת. שואלים אותו, למה? הוא אומר, אני לא יודע ממש למה, ואנתי יש בעיות בדלת. מה זה טייסת? אתם נורמליים? בקיץ? זה עידן השריפה, מה זה טייסת? אז הוא אומר לו, אז תזמינו מטוסים מקפריסין. הרי מה זה קפריסין לפה? זה בדיוק שעה. הוא אומר לו, לא, עד שהם יגיעו. הוא אומר לו, מה זה עד שהם יגיעו? מה, אתה יכול לקחת לך כמה שעות? קפריסין לוקח לו שעה, תזמין מקפריסין. הוא אומר לו, לא, נסתדר כבר לבד. כי הוא אחראי על הקבלות, הוא רוצה לראות שהוא עושה את זה. אבל אם הייתה ממשלה, יש שרים, מישהו מנהל את העסק. אתה רואה שכל זה לא מתנהל כמו שצריך. רואים את זה. אז לכן, אוי ואבוי לנו. אם אדון נתניהו עוד פעם יתעקש להיות ראש ממשלה, ובגלל זה הלכו עוד פעם לבחירות, זה יהיה ממש לא טוב, כי כבר הערבים גם מדברים לזרים, אומרים, אנחנו רואים פה עסק לא יציב. הערבים לא מטומטמים לגמרי, בכלל לא מטומטמים. הפסיקו מזמן להיות מטומטמים. אז לכן, הוא כנראה לא יצליח להקים ממשלה, וצריך להתפלל שהוא ייתן למישהו אחר לקום שלו. מאוד. שהוא יירגע, וגם שאשתו תירגע, ושכל... ויתנו למישהו אחר. חשוב מאוד. יש על זה, על העניין הזה, עם אשתו יש הרבה בדיחות, אבל לא ניכנס לעניין הזה. אבל דבר אחד בטוח שביבי בנקודה הזאת של אשתו, בטוח שיש לו גן עדן מושלם לעתיד לבוא. זה בטוח. אתם קוראתי את הבדיחה הזאת עם גנן מאישה? היה פעם אחד אמר, אני הולך להתחתן עם אישה רעה. למה? אמרו לו, מה, אני רוצה גן עדן, אני אסבול פה בעולם הזה, בעולם הבא לי גן עדן. טוב, התחתן. קמים בבוקר, מכינה לו כל בוקר כוס קפה, רוקה. טוב, פעם משנה שנייה. מה קורה פה? אז הוא שואל אותה, תגידי, מה קרה לך? אני חיפשתי שרה. אני אומרת לו, על גופתי המת, אתה לגן עדן, לא תגיד. סיפרתי לכם את הבדיחה, באמצע שנה לא הבנתם, הפעם הבנתם.